שיהיה בעזרת השם מילים שיכוונו, יפתחו את הלבבות וניכנס לתפילה במכוונות. הימים שמראש חודש אלול ועד שמחת תורה מוציאים אותנו לסוג של מסע. מהשופר שתוקע בראש חודש אלול וקורא לנו כדברי הרמב״ם, אורו ישנים משנתכם והקיצו נרדמים מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה. עם צידה לדרך של לדוד השם אורי ואישי ואת פניך השם אבקש. ואז מתוך ידיעה שהמלך בשדה, משתדלים להיות אנחנו לדודנו ומתוך כך דודנו לנו. בראש השנה נזכרים לפני השם וממליכים את הקדוש ברוך הוא. המלאכה שיש בה גם דין, ממשיכים בימים האלו של עשרת ימי תשובה לדרוש את השם בהימצאו. ביום כיפור מתארים מכל האבונות, בסוכות יושבים בצל האמונה שהיא מעין חופה, והשמחה בעצם החיבור עם הנוכחות האלוקית היא בשמחת תורה. לכל אחת מנקודות הציון במסע הזה יש משמעות עצמאית משלו, אבל מכולן ביחד נוצר מסע אחד שלם. חשוב לזכור שהעבודה של ימי התשובה צריכה להיות מתוך מודעות שהתשובה מובילה אל השמחה. אנחנו לא מזכירים את האבונות בוידוי כדי לשקוע באשמה ובכאב, אלא אנחנו מכוונים מתוך תשובה מאהבה להתגבר על האשמה והכאב, להשתחרר מהן ולחדש את הברית בשמחה. המסע הזה לקדוש ברוך הוא שמתחיל מראש חודש אלול ומסתיים בשמחת תורה, הוא גם המסע אל פנימיות הלב, אל המפגש עם עצמנו, עם נקודות המשמעות העמוקות שממלאות את חיינו במשמעות ועומק, שרק מתוך תחושת שייכות עמוקה וביטחון במשמעות הזאת אפשר לצאת לשנה מכוונים לעשות טוב ולתקן עולם. יש רגעים קשים במסע, ובמיוחד בשנה הזאת שאנחנו מרגישים, ישנם רגעים שאנחנו מרגישים שהדרך חסומה בפנינו. עצם העמידה מול הקדוש ברוך הוא בתפילה ובבקשה קשה מדי. לעתים יש כעס בלב או אפילו אדישות, כי כבר יבשו עינינו מדמעות, והתחושה היא שלא ניתן להשלים את המסע, להגיע להמלכה, להתארות, לחיבוק הסוכה, וודאי קשה להגיע לשמחת הייחוד של שמחת תורה. הקושי הזה מופיע כבר בחז"ל בביטוי שאומרת הגמרא במסכת ברכות: מיום שחרב בית המקדש נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמיים. יש כאן אמירה שפעם האפשרות שהתפילה תשמע בשמיים הייתה פשוטה יותר, וממילא גם האפשרות של הלב להיפתח בתפילה הייתה פשוטה יותר, ולאחר מכן נפסקה חומה, ולא סתם חומה אלא חומה של ברזל, לא ניתן לשבור אותה או לטפס מעליה, והיא מפסיקה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אני מבין שהייחוס של המחיצה לחורבן הבית היא לא רק ציון זמן ממתי יש חומה, אלא גם הסבר מהי אותה חומת ברזל. חומת הברזל נוצרה כתוצאה מחורבן ומהסתר פנים, ומתפילות שלפחות למראית עינינו לא נענו. אפשר להרגיש משהו מזה כשקוראים את האדמו"ר מפיאסצנה בספרו אש קודש, ואני מצטט: מיום שחרב בית המקדש נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמיים. ולמה של ברזל דווקא? משום שכוח לתפילות ישראל להרוס חומות, לכן הוצרכו לחומת ברזל. אבל בעד צעקות כאלו, איך חומה גם של ברזל יכולה להתקיים? והוא מסיים: אין להבין. הגמרא במקום אחר, כשהיא עוסקת בשאלה הלכתית, האם זה בסדר לעמוד מאחורי מחיצה בברכת כהנים, האם ברכת כהנים מברכת גם את מי שנמצא מאחורי מחיצה? והגמרא עונה בלשון מפתיעה, אפילו מחיצה של ברזל אינה מפרידה בין ישראל לאביהם שבשמיים. ממש אותה מטבע לשון, אבל במקום אחד המחיצה של ברזל מפסיקה, ובמקום השני נאמר כדבר פשוט שאפילו מחיצה של ברזל לא מפסיקה. נראה לי ששתי האמירות האלו הובילו למשל שהבעל שם טוב משתמש בו פעמים רבות. בדוגמה אחת אפשר להביא מובא בדגל מחנה אפרים של נכדו של הבעל שם טוב, על הפסוק ואנוכי אסתר אסתיר את פניי. שואל הדגל מחנה אפרים, ואני מצטט, איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא יסתיר פניו מישראל? ואם אכן יסתיר, איך יכולה להיות לישראל תקומה? והוא עונה במשל של הבעל שם טוב. משל לבן מלך שנמצא הרחק מהמלך, הוא מחפש את דרכו חזרה. והמלך, כדי שלא יתקרבו אליו אויבים, עשה חומות באחיזת עיניים. והבן מגיע ורואה חומה גבוהה וחלקה שלא ניתן לעבור אותה. ובהתחלה הוא מתייאש ואומר שאין סיכוי שיצליח לעבור אותה. ואז הוא אומר לעצמו, והרי אבא שלי בנה את החומה הזאת. והוא אוהב אותי ורוצה שאחזור אליו. אז בטוח יש דרך לעבור את החומה. הוא מתחיל לטפס, ואז אחיזת העיניים מתפוגגת, ומסתבר שמההתחלה לא הייתה מחיצה כלל. המשל הזה מתייחס לקושי שיכול להיות בתפילה ועבודת השם, קושי שהוא לעתים חומה שלא ניתן לטפס עליה, אבל זה לעיני האדם, ותמיד ישנה אפשרות, כדברי הבעל שם טוב. יש חומה של ברזל שמפסיקה בין ישראל לאביהם שבשמיים, אבל היא באחיזת עיניים, ועלינו להמשיך בכל זאת לנסות לעבור את החומה והיא תתפוגג. האפשרות לעבור את החומה לא תלויה בלימוד איך לטפס על חומות, מהי הדרך לשבור את החומה או לעקוף אותה, כי תמיד יכולה להיות חומה גבוהה יותר שגם דרך הטיפוס החדשה לא תעזור. הדרך היא האמון באהבה אל מה שמעבר לחומה. אמון שאומר שגם כשאין שום דרך לטפס שנראית לעין, שאנחנו מביטים אל החומה ואומרים אין דרך לעבור אותה, גם שם לא ייתכן שאין דרך לטפס. כמו שהגענו לראש השנה והתחלנו את שנת תשפ"ה, נגיע גם בעזרת השם ליום כיפור, לסוכות ולשמחת תורה. הכניסה לשמחת החג תהיה חומה שלא ניתן לטפס עליה. אבל הנוכחות והמשמעות העמוקה שנמצאת בתוך החג תגרום לנו להקיף שוב ושוב את החומה עד שגם אם היא מחיצה של ברזל היא תיפול. וכך אומר השם שמואל, שתפקיד ההקפות הוא להפיל את חומת הברזל שמפסיקה בין ישראל לאביהם שבשמיים. מעבר לאפשרות לטפס על החומה ולהתגבר על הקושי של החגים בזמנים האלו, צריך לשאול ולהתבונן מה הימים האלה מזמינים לנו, מזמנים לנו. ברור שאנחנו נמצאים בזמנים משמעותיים שמעצבים את רוחו של עם ישראל לשנים הבאות. ומתוך כך צריך לחפש מה יש בימים האלו השנה שלא פגשנו בשנים האחרות ודווקא השנה ייפתח. הרב הוטנר כותב שיום כיפור הוא לא יום של תשובה, אלא יום של קבלת תורה על דרך התשובה. עם ישראל קראת ברית וקיבל תורה בשבועות, אבל הברית הזאת הופרה, וכאשר משה רבנו ירד אחרי 40 יום עם הלוחות הן נשברו. לכן הוא עולה עוד פעמיים ל-40 יום, ואז בסיומם ביום הכיפורים הוא מקבל שוב את הלוחות, את הלוחות השניים, כי התורה שלאחר החטא שונה מהתורה שלפני החטא ומצריכה חג מתן תורה מחודש. זהו יום כיפורים, חג מתן תורה של תורה שלאחר החטא. הרב שגר באחת משיחות אלול מזכיר את דברי הרב הוטנר ואומר שיש לנו שני חגי מתן תורה. מתן התורה הראשון הוא כריתת הברית מהמקום הראשוני, ואולי הילדי שיש בו את כל התקוות הטובות והוא יוצר קשר שלם לכאורה, אבל הוא לא מחזיק מעמד. ומתן התורה של יום כיפור הוא מתן תורה של התורה שאחרי השבר, שדווקא הוא זה שנשאר לנו. השבר שעליו מדבר הרב הוטנר הוא השבר של החטא והעונש, אבל נראה לי שבהמשך לאותה חלוקה בין הימים, בין שני חגי מתן תורה, אפשר לומר ששבועות הוא חג מתן תורה של העולם שנראה שלם וטוב, ומתן תורה של יום כיפור הוא מתן תורה אחרי השבר שנשבר הטוב של העולם, של המציאות עצמה. הברית שנחרטת ממקום שחווה קושי יכולה להיות משמעותית ועמוקה יותר. ברית ממקום של שבר היא ברית שיש בה הרבה חמלה. כשאנחנו עומדים בוידוי מול הקדוש ברוך הוא בשנה כזאת, אנחנו מקווים שהקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו במבט חומל, רואה את כל מה שעברנו השנה, את הניסיון להתאר בשנה כזאת, ומתאר אותנו באהבה. כך היא דרכו של המלך להשתמש בכלים שבורים. יונה הנביא מסרב לנבא לנינווה, כי מגיע לנינווה להיחרב. הוא לא רוצה שיעשו תשובה חיצונית ויתכפר להם. הוא אוחז במבט של הצדק המוחלט שאינו מוכן להתגמש, ומתוך כך בורח משליחותו. את התנועה התובנית והלא מתפשרת על האמת הוא מפנה באופן עקבי גם מול עצמו. לכן כאשר הים סוער והאונייה עומדת להישבר, הוא אומר, סעוני ועטילוני אל הים וישתוק הים מעליכם, כי יודע אני כי בשלי השר הגדול הזה עליכם. זאת האמת, זה מה שמגיע לו. הדרך שבה הקדוש ברוך הוא משנה את עמדתו של יונה היא על ידי הקיקיון, שבין לילה היה ובין לילה עבד. העץ שרק הזה שהעניק ליונה צל ליום אחד מתייבש ומת, ופתאום יונה מתמלא בצער עצום וכאב על הקיקיון. רק דרך המפגש הזה לומד יונה מהי חמלה. לקיקיון לא מגיע לחיות, אבל חבל עליו, והקדוש ברוך הוא דרך הקיקיון מפגיש אותו עם החמלה שבו. ויאמר השם, אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא גידלתו, שבין לילה היה ובין לילה עבד, ואני לא אחוס על נינווה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה מ-12 ריבו אדם, אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה. השאלה הרטורית נשארת תלויה באוויר בסוף הספר, ובכך היא אומרת אמירה שלא מסבירה ואומרת ולכן אני מרחם, אלא האם באמת אפשר שלא? תגובתו של יונה לא מובאת, אבל נראה שהחמלה שהחמלה שלו על הקיקיון, דרך החמלה שלו על הקיקיון הוא נפתח לחמלה ומבין את הקריאה האלוקית. הוא יכול להתבונן על הזולת וגם על עצמו במבט של חמלה, ולא רק במבט צודק. ישנה אפשרות שהמאורעות הקשים שעם ישראל עבר בשנה האחרונה ירקחו אותו, ונגיע רכים יותר ליום הכיפורים, רכים לאחר הרחוק מאיתנו, רכים גם לאחר הקרוב אלינו, שלעיתים זה קשה יותר, רכים גם לעצמנו, ורכים גם מול הנוכחות האלוקית בעולם, שגם השכינה גולה, והנוכחות האלוקית בעולם סובלת איתנו. מתוך הרכות הזאת שאיתה, מתוך החמלה, שאיתה בעזרת השם נגיע השנה, נזמין גם את החמלה האלוקית עלינו, לא במבט צודק של מגיע לנו, אלא במבט של חמלה, אני לא אחוס על נינווה העיר הגדולה. כיוון נוסף שהשנה הזאת מחזקת אצלי, הוא את התפילה ככלי של תקווה ולא רק של תחנונים. כל תפילה של בקשה היא חיבור בין המצוקה והצורך לבין האמונה ביכולת של הצורך הזה להתמלא. אנחנו באים השנה עם כאבים רבים אל התפילה, ועבודת התפילה היא כמובן לבקש ולהתחנן לפני הקדוש ברוך הוא, ויש הרבה על מה לבקש. אבל דווקא בגלל עומק הכאב, אנחנו צריכים ליצור בתפילה שלנו את הביטחון, את האמונה ואת התקווה. עצם התפילה על הטוב מייצרת את האפשרות שיקרה. היא מייצרת את האפשרות הזאת במחשבתנו, בדמיוננו, ופותחת את האפשרות הזאת בעולם. הביטחון, התקווה והשמחה במצבים רבים השנה לא היו האפשרויות הטריוויאליות, והיו הרבה מחסומים בפניהם. יש צד שבו התפילה לא רק מבקשת מהקדוש ברוך הוא ליצור מציאות אחרת, אלא גם מהווה בעצמה חלק ביצירת המציאות האחרת. התפילות של התקווה יכולות להביא אור למקומות החשוכים. התקווה והשמחה מופיעות בתפילה שחוזרת על עצמה בתפילות העמידה של ימים נוראים. ובכן, תן כבוד השם לעמך, תהילה ליראיך ותקווה טובה לדורשיך, פתחון פה למייחלים לך, שמחה לארצך, ששון לעיריך, וצמיחת קרן לדוד עבדיך, ועריכת נר לבן ישי משיחך במהרה בימינו. ובכן, צדיקים יראו וישמחו, וישרים יעלוזו, והחסידים ברינה יגילו. התפילה הזאת שנאמר אותה שוב ביום הכיפורים, שאמרנו בראש השנה, היא תפילה שלא רק מבקשת מהקדוש ברוך הוא שייתן את הכבוד לעמך, את התהילה ליראיך, את התקווה הטובה לדורשיך, אלא גם יוצרת את המקום הזה. תפילה שמאמינה בכך שהקדוש ברוך הוא ייתן כבוד לעמו, ייתן תהילה ליראיו, ייתן תקווה טובה לדורשיו, פתחון פה למייחלים לו, וכך צדיקים יראו וישמחו וישרים יעלוזו וחסידים ברינה יגילו. התפילה מייצרת את המקום הזה. להתפלל זה לא רק לבקש, זה לייצר את המקום הזה, להתפלל בכוונה שאומרת יש מקום כזה. וכך התפילה יכולה לפתוח פתח ליותר תקווה בעולם, ליותר שמחה בעולם, ובעזרת השם גם להביא את השמחה והתקווה הזאת, אבל גם קודם כל כצעד ראשוני לטוע אותה בליבנו. משהו ממילות התפילה שיוצר ביטחון בעולם, שמחזק את מידת הביטחון בעולם, נאמר עוד מעט בסליחות, כי על רחמך הרבים אנו בטוחים, ועל צדקותיך אנו נשענים, ולסליחותיך אנו מקווים, ולשועתך אנו מצפים. אתה ומלך אוהב צדקות מקדם, מעביר עוונות עמו, מסיר חטאות יראיו, קוראת ברית לראשונים, ומקיים שבועה לאחרונים. אתה הוא שירדת בענן כבודיך על הר סיני, הראית דרכי טובך למשה עבדיך, ואורחות חסידיך גילית לו, והודעתו כי אתה האל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ומרבה להיטיב, ומנהיג את העולם כולו במידת הרחמים. גם אם לא את כל מה שאנחנו אומרים בתפילה הזאת אנחנו רואים בעינינו הפשוטות, נאמר את התפילה הזאת מתוך תפילה שמחזקת את המבט הזה, שרואה את הנקודות האלה בעולם, נותנת להם מקום, נותנת מקום לביטחון הזה ברחמים האלוקיים, מחזקת את הצדקות האלוקיות, מחזקת את התקווה לסליחה, את הציפייה לישועה, את האהבה לצדקות, ומתוך החיזוק הזה נגיע בעזרת השם לימים האלה בביטחון. נבוא בעזרת השם לימים הבאים עלינו לטובה, ברכות, בחמלה, בביטחון, בתקווה ובשמחה. ומתוך כך נגלה שבעזרת השם אין חומות. הרישה כולה כישן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, במהרה בימינו, אמן.